שלום רב לכם ובוקר טוב מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם? יום שלישי היום ואנחנו כאן בעוד תוכנית של ייעוץ אישי זוגי משפחתי. אני יהודית פוגל, הנה המספרים שלי 0528-703-667 0367-476-20 פוגל 22 שטרודל 012. net.il. אני נלחמת בשיניים ובציפורניים בשביל לקיים את הקביעות של יום שלישי. וזאת ממש מלחמה, אז קודם כל מגיע לי מזל טוב. נולדה לי נינה, ברוך השם. בני השני נעשה סבא. והוא קצת באיחור מכיוון שהם עצמם ילדו רק אחרי 5.5 שנים. אז כאילו כל בני גילו כבר סבים וסבתות מזה כמה שנים, והם עכשיו נעשו סבא וסבתא, וכולנו מאוד מאושרים. נולדה בת, ושזה גם מאוד מאוד טוב, ואל תבלעו אותי עכשיו, כי אנחנו בערב פורים ובערב פסח, וקלתי הסבתא החדשה היא פרפקציוניסטית נסיכה שעוד לא נברא בעולם, ואם עכשיו היה נופל עליה ברית ופדיון וברית יצחק וכל התקסים האלה, היא באמת הייתה הולכת לאיבוד. אז אתמול עזבתי את הכל ונסעתי לשערי צדק לבקר את היולדת הטריה, וזה היה נראה לי כזה מצחיק, אם כי אני הייתי לפחות בשנתיים צעירה ממנה כאשר ילדתי את בחורי שיחיה עד 120. אבל אוי, היא נראתה לי כזאת רכה וצעירה וטריה ומה אפרוחית כזו בעצמה, אז מה כבר היא יכולה להיות אימא? אבל כן. אז ברוך השם, ברוך השם, ואנחנו מיד נעבור לשאלות, כי יש לי באמת הרבה מאוד חומר לפניי, ואת המספרים נתתי. וכותבת לי, את זה אני אקרא אולי ראשון, כי חיה לה הזאת, היא שולחת לי כל רגע מסרונים ווואטסאפים, ואם אני לא אתייחס למכתב שלה, אז יהיו לי את הצינטוקים האלה כל הזמן. אז כותבת לי חיה לה מירושלים, אני מאזינה קבועה שלך אולי מהיום הראשון שהתחלת לשדר בערוץ 7, וזה היה מאוד מזמן. נכון, אני באמת כבר לא זוכרת בדיוק את השנה, אבל זה כבר באמת נמשך שנים, והלוואי שימשך עוד, נחמד לי מאוד פה. ומאוד מאוד התפלאתי לקרוא את כל מה שנכתב על זקנה שמחה. ומה אומר לך? אני בת 83. פרט כמוס זה טרם גיליתי לך. אבל כן, לפני כמה שנים, כאשר גם דיברת על הנושא הזה, ואמרת שכל המבוגרים, לא משנה באיזה גיל, צריכים להשתלט על הטכנולוגיה החדשה, שזה הסמארטפונים, וכו' וכו', פשוט הלכתי ועשיתי את זה. וגייסתי לי בן של שכנים נחמד, שעזר לי ביום-יום, מכיוון שלא יכולתי להזעיק את נכדיי כל פעם שהסתבכתי ונתקעתי. עד שברוך השם השתלטתי על זה לגמרי, והיום אני עצמי אלופה. עכשיו שמעתי את מה שאת אומרת על ביגוד נחמד גם לימי הזקנה. הלכתי לארון שלי, ומה אומר ומה אדבר? כאילו תיארת את תחולתו. לקחתי את כל האלטזאכן ופשוט זרקתי אותם. ובמקום סוודר בין 5, 6, 10 שנים, קניתי ב-70 שקל עליונית חדשה, אופנתית, עכשווית, עדכנית, ויצאתי איתה לבר מצווה. את לא מבינה כמה החמיאו לי. פשוט קיבלתי חיים חדשים, ובזה אני רוצה עכשיו לומר את זה לכל מי ששומעת ומאזינה, והיא בגיל הזה. לא יאומן כי יסופר, לא עלה על דעתי כזה דבר, שגם אותה עליונית פרווה, שאני רואה את זה על כל הצעירות עכשיו, מתאימה לי גם. לא חשבתי אפילו להסתכל על זה. ופתאום לבשתי אותה בחנות, והנה היא עכשיו ב-70% ועלתה לי 70 שקל. אחרי זה הוספתי חצאית ואחרי החצאית שרי, יצאתי משם כמו לידי מטופחת. גם אגלה לך וסלחי לי על אורך המכתב, שמשם הלכתי לחנות נעליים וחנות תיקים, ופשוט שדרגתי את ההופעה שלי ללא הכר, ומאז אני קוצרת מחמאות, וכמו שאמרתי, את הסוודר בין 70 השנה זרקתי לפח. אז אני ממליצה לעשות ככה לכל מי שבאמת רוצה לחדש את עצמה ואת נעוריה. אף אחד לא אמר לי שזה פתטי או שזה לא נחמד. כולם מאוד החמיאו לי ואמרו לי, חיה, מה עבר עלייך? ואמרתי משהו טוב. וממליצה לכולן. תודה לך יהודית היקרה. אני יודעת שאת מאוד רחוקה מהגיל הזה. אבל זה פלא פלאים, איך את מבינה אותו? תודה לך וכל טוב. חיה האוהבת אותך מכל הלב. וואו, תשמעו, חיה, את לא, אני גם אוהבת אותך קודם כל, ואת בטח תשימי לב שקיצרתי הרבה, כי אני לא יכולה עכשיו את כל המטמורפוזה שחיה עברה, את כל השינוי, אני לא יכולה פה, כן, חיה לכותבת, שהיא גם קנתה תכשיט אופנתי, וזה באמת כיף גדול. אז זה בא עוד פעם לסכם את מה שדיברנו כבר בשתי תוכניות על זה שהזקנה היא נתון ואפשר כן להילחם בו, אבל לא כמו שהרבה אנשים חושבים עם ניתוחים ואני יודעת טיפולים יקרים ולפעמים מסוכנים וכל מיני אמצעים כאלה. לא, הנה אומרת חיה שהלכה לחנות של צעירות וראתה שם את אותם שכפצי פרווה שיש אותם בכל הרמות ובכל הסוגים ובכל הצבעים. היא בכלל לא הסתכלה עליהם כי היה לה סוודר בארון. סוודר שאינני יודעת כמה שנים מוציאים אותו כשמתחיל חורף, מתחיל להיות קריר, אז מוציאים את הסוודר עתיק היומים. ואותו לובשים כי מה לעשות, הוא לא נקרא, הוא לא... אני יודעת מה, הוא לא נרתב, לא יודעת, הוא חי וקיים, אז אותו מוציאים. זה שאפשר גם לקנות משהו חדש ואופנתי בהרבה כסף, גם אם אם הדבר הישן הזה לא אותך, זה לא עלה בדעתה. אז שימו לב חברות יקרות ותראו מה אתן יכולות לעשות בנידון. אני באמת לא מתכוונת זה גם אמרתי שאני אקרא, אני סימנתי לי את זה. שלום רב לך יהודית. התרגשתי מאוד מאוד ממה שאמרת. סליחה, אני משתעלת, לא יודעת, כבר השתעלתי פעם אחת החורף, וחשבתי שזה עבר, אבל בסוף זה קצת חזר. לא יודעת למה, לא שתיתי משהו קר, ולא יודעת, אני מקווה שלא יטריד. כן, אני באמצע לקרוא את המכתב, ואגלה לך את הסוד שלי, אני הולכת לחנויות וינטג' פשוט כי זה מאוד אהוב עליי, מין תחביב, ומשם מצטיידת בדברים נפלאים וכולם מחמיאים לי. פלא פלאים שאני לא שמנה דובה מרוב מחמאות. טוב, אז אתם רואים, יש כל מיני פתרונות וכל מיני אפשרויות, והעיקר להיות שמחים, העיקר להרגיש טוב, העיקר להרגיש יפה. עירה, ולא איזה מין זקנה בלה שעבר עליה כלח. אני מבינה שהבנתם. אם יש לכם עוד הסתייגויות, כי זה נושא חשוב, בדיוק אתמול שמעתי, בדרך אגב, אני אפילו לא יודעת באיזה רשת או באיזה לא יודעת איפה שמעתי את זה, מחקר שלם על הגיל השלישי, מכיוון שגם בארצות הברית וגם בכל מיני מקומות, כן, יש תוחלת חיים בלי עין הרע ארוכה, והגיל השלישי הפך להיות משהו מאוד אקוטי. זה כבר לא כמה פה וכמה שם, אלא חלק מאוד מאוד נכבד מהאוכלוסייה, והתברר שאנחנו לא מוכנים לזה. כלומר, החנויות, הפסיליטיס למיניהם, כולנו שמענו וראינו את את החרדות האלה ומה שנעשה בבתי האבות הסיעודיים. אז כאילו הנושא עלה לפרק וכולם, כולם הגיעו למסקנה שחייבים וחייבים לדאוג לדאוג ברצינות ולתכנן את העתיד. אתם יודעים, מתכננים ילודה, כאילו נערכים לבתי יולדות ולכבישים טובים יותר, והנה עכשיו בגוש דן חופרים את הרכבת הקלה, וכולנו אוכלים ושותים את זה כל יום. אז נערכים לעתיד, וגם בקטע הזה צריך להיערך לעתיד. טוב, אני באיזשהו מקום לא סגרתי את הנושא הזה, כי כמו שאמרתי, זה לא נושא שסוגרים אותו וזה, זה אלה חיים. זה או אנחנו, או ההורים שלנו, או השכנים, או הבני דודים. זה נושא שבאמת צריך לעבוד עליו, ואני חושבת ושוב חושבת, שלפעמים התנועה היא מבפנים החוצה, שזה אומר אדם מרגיש בפנים מאוד מאוד טוב, וזה מקרים לו על הפנים, על החוץ, הוא זורח, הוא מאיר, הוא פורח. אבל לא תמיד יש לו ממה להיות כל כך שמח מבחוץ, מבפנים. ואז הוא כאילו נובל כזה. אז אפשר לעשות את התנועה הפוך, לעשות אותה מבחוץ פנימה, להתלבש יפה, להתאפר, להסתרק, לצאת, לקנות משהו יפה. כלומר, לעשות לעצמך או לעצמך טוב בדרך ההפוכה, מבחוץ פנימה, זה עובד בדוק ומנוסה. שלום רב לך גברת פוגל. אני פונה אלייך כממש כמפלט אחרון, מכיוון שעוד באותי רווק נהגתי לשמוע ביחד עם אמי את התוכניות שלך. כלומר, אמי הייתה מאזינה, ואני על הדרך הייתי קולט. עכשיו שיש לי שאלה ומצוקה מסוימת, לא ידעתי לאן לפנות מסיבות שתכף אומר לך, והחלטתי לפנות אלייך. אני בן 24, נשוי באושר חצי שנה. אנחנו מצפים לילד ראשון בעזרת השם בעוד כמה חודשים טובים. אשתי נכנסה להיריון זמן די קצר אחרי החתונה ומאוד מאוד נחלשה ומרגישה לא טוב. היא עובדת במשרה מלאה אחראית ובשליש הראשון ממש הרגישה רע. כתוצאה מזה לקחתי על עצמי את כל עבודות הבית. אני בן קטן אצל ההורים שלי, ואמא לימדה אותי הרבה דברים, מכיוון שאני נשארתי אחרון בבית, והייתי צריך לעזור הרבה. אבל מכאן ועד לנהל משק בית כפשוטו, המרחק גדול. מה שקורה ככה, אשתי ברוך השם מרגישה הרבה יותר טוב, ומסוגלת לתפקד, אבל זה כבר נשאר מין מודל שאני עקר הבית. ואני עושה הכל, והיא פשוט יושבת עם הרגליים למעלה, בשובה מהעבודה, מחכה שאגיש לה את האוכל, ואכן אני מגיש לה, כאשר ברור שאני דואג לבשל אותו, או לקנות אותו, וגם עליי אחר כך מוטל לפנות וכביסות, וכל מה שאת יודעת על ניהול בית לשני אנשים. אני ממש נבוך מזה, ולא יודע מה לעשות. מצד אחד, זאת בינתיים לא עבודה כל כך קשה, כי אנחנו רק שני אנשים. מצד שני, אינני רוצה שזה יהפך למין מודל, אני העוזרת, המשרתת, הקניינית, אני הכל. אני מרגיש די בבסה, אבל לא מעיז לדבר על זה עם אשתי, שעדיין נתונה תחת הרושם, שברוך השם, היא מרגישה יותר טוב. מכיוון שהיא לקחה את זה מאוד קשה, וחשבה שככה תישאר נכה לעולם בעד עם תחושות רעות וקשות של תחילת הריון ראשון. כמו שאמרתי, היא מרגישה טוב עכשיו, פורחת, כל אחד מחמיא לה שהיא נראית מצוין, והיא מרגישה טוב ומתלבשת יפה, ואכן כולה פורחת. בעודי נשארתי עקר הבית. אני מאוד רוצה לשנות את המצב, אבל לא יודע איך. מאוד אודה לך אם תתני לי כמה הנחיות, ומבקש סליחה על אורך המכתב. קראי לי בבקשה אודי שין. כן, אז ברגע ראשון, אתם יודעים, אז רוצים להגיד לאודי שין, טוב, שאלה יהיו הצרות שלך. והוא אומר, התחלנו עם הריון מיד בתחילת הדרך, אשתי הרגישה רע מאוד מאוד, והייתה על הפנים, היא עובדת במשרה מלאה, ועכשיו אבל הכל עבר, היא מרגישה טוב, אנחנו בשליש השני, ואין שום סיבה שהיא לא תעזור לתפקד. היא יושבת עם הרגליים למעלה, ומחכה, כאילו, זה מזכיר לי, לפני שאני שוכחת, משהו מאוד חמוד שראיתי ברשת. וכותבת אחת, או אחד, שהכי מבאס, לא, כותבת אחת, זה לא יכול להיות אחד. שהכי מבאס בעולם זה לשבת ולחכות שאימא תבוא להכין ארוחת ערב, ואחר כך להיזכר שאת בעצם האימא. להיזכר שאת בעצם האימא. אז כן, אז זה הסיפור. והוא שואל אותי, טוב, בינתיים פה קראתי משהו איתכם, הסליחה, אז הוא שואל אותי איך לסובב את הגלגל אחורה. ותראה, אודי, אתה מתאר את זה בכזו צורה נחמדה, לבבית, פשוטה. התחלנו עם הריון, ומי כמוני מבינה אתכם? מי כמוני מבינה אתכם? כי לנו קרה אותו דבר, ואם צריך לקרות משהו, אז רק שזה יקרה, ולא חלילה משהו אחר. אני גם ילדתי 10 חודשים אחרי החתונה. לא היינו בני 20, לא אני ולא בעלי. אנחנו דור ראשון אחרי השואה, וכן, נולדנו אחרי השואה, וכנראה שההורים שלנו שאיבדו בשואה, במיוחד הוריו, כן, אביו היה, איבד אישה ושלושה ילדים בשואה, אמו הייתה אישה צעירה, הוא היה נשוי בהתחלה לפני השואה לדודה שלה, והוא חזר מוכה וחבול וערירי וחסר כל, והתחתן עם האחיינית לשעבר, והקימו אותו ישרים. אז אולי לכן חיתנו אותנו כל כך מוקדם, לא יודעת, על כל פנים, לא היינו בני 20, לא הוא ולא אני. ובאמת הייתי במצב פיזי ממש קשה. והוא תפקד איכשהו יכל, והוא באמת עשה הרבה. היו תקופות שאמרתי לו שאני נשארת איתו בצחוק כמובן. רק בזכות השנה הראשונה שהוא טיפל בי כל כך יפה. ולא איבד את ההשתנות למרות שהוא גם היה צוציק צעיר. אז זה מאוד מזכיר לי. ואתה אומר, עכשיו הייתי רוצה שהעניינים יחזרו לקדמותם, למה שלא תאמר לה את זה, כמו שאתה אומר את זה לי? קח אותה לקפה, לטייל, ותגיד לה בדיוק ככה. תראי, יעלי, עד עכשיו, כן, היית בהיריון, כלומר, את עדיין בהיריון, ואלוואי שכן, תהיה עד עד הסוף הטוב, עד לזמן שהיא צריכה ללדת. ואני לקחתי על עצמי הכל, ולא כל כך טוב לי עם זה. הרי זה בעצם היה צריך להיות השיח ביניכם. כי כבר אמרתי כאן הרבה פעמים, פסגת ההצלחה בזוגיות טובה היא שאתם חברים. וזה לא, לצורך העניין, כן, זה לא משנה אם זה מין זכר או מין נקבה. חברים טובים, ידידי נפש, יכולים להגיד אחד לשני הכל בלי שיקרה שום דבר. לא פגיעה ולא, וגם אם לפעמים נעלבים, אז פותרים את זה, זה לא מחבל בידידות, בחברות וכו וכו. אז זה היה הכי מוצחם בעיניי, נגיד שקוראים לה יעלי, שפשוט היית אומר לה באהבה ובידידות, עם הרבה תשומת לב פיזית, תראי מותק, לא, אני לא יודע, אולי אני מרובה, אולי אני זה, אבל הייתי שמח אם היית חוזרת לתפקד, ואפילו על אש נמוכה בתחילה, כי בכל מקרה, אם היא עברה את השליש הראשון, שהיה מאוד קשה, ושוב אני אומרת, מי כמוני מבינה אתכם, אז עכשיו הגיע השליש השני, שהוא שליש באמת כיפי, לא רק בהיריון הראשון, אלא בכל ההיריונות. אני מוצאת שהשליש השני הוא הכיף של ההיריון. כי הממדים לא כל כך גדילים, לא כל כך קשה עדיין לסחוב, הבטן לא מאוד גדולה, נראים טוב, הבגדים החדשים יושבים נהדר, וזה מאוד מאוד מתוק. אז אני לא מכירה אתכם, אז קשה לי לומר איך היא, ממה אתה בעצם מפחד? להגיד לך, חמודה, עברנו את הקטע הקשה, עכשיו את מרגישה נהדר, בואי נעשה את זה ביחד, את משק הבית. כן, גם במשק בית של שניים יש מה לעשות. יש בישול, יש אפייה, יש אפייה, טוב, הגזמתי. אבל יש כביסות ויש ניקיון ויש קניות ויש אולי גיעוץ. לא יודעת אם אתם מאותם אלה שעדיין מגעצים או לא. עבר הרבה זמן כבר, ומן הסתם זה עוד יותר הרבה עכשיו, שהתפלאתי לשמוע שבכל, לא בכל בית מגעץ טוב, הוא איזה קטע אלמנטרי. חשבתי שמגעץ טוב, זה משהו שחייבים בכל בית. לא, לא בכל בית מגעצי. ובחנות שקניתי את המגעץ שלי, שהשם יאריך ימיו ושנותיו, הם הסתכלו עליי מאוד, מה אני כל כך בודקת ומתלבטת ועומדת על שלי, שאני רוצה דווקא את המגעץ הזה. מי מגעץ היום כל כך הרבה? אז לידיעתכם, 5 בנים גידלתי שיהיו בריאים, ובעלי שיהיה בריא, ובחיים אף אחד עוד לא לבש חולצה לא מגועצת. וזה עתה קיבלתי מסג' מנכדתי היקרה, שגרה פה בקרבת מקום, ועכשיו יש להם עומס בעבודה בלתי לרגיל, כלומר, זה הקטע שלהם, והיא שואלת אותי אם אני יכולה לגעץ לה בבקשה, כי אין לה מה להלביש מחר לילדים. טוב, אז איך אתה אומר לי, אשתך הצעירה וההריונית שהיית שמח, היא לא יודעת, אין לי כל כך פתרון, רק א', תזהה ממה אתה מפחד, שזה אני לא יכולה לשאול אותך כי אנחנו רק בתכתובת, וב', אם אתה לא מזהה שאתה מפחד ממשהו מסוים, אז תגיד לה, בואי, זה עוד לא עושה לי משום מה, אין לי הסבר, לא עושה לי הרגשה טובה שאחד יושב עם הרגליים למעלה, למרות שכבר אין סיבה, והשני עושה את הכל. זה באמת פלא, כי אני עצמי, ככה אני שמה את עצמי במקומכם, אז ככה, כשהייתי בהיריון ראשון, ובשליש הראשון הייתי בלי הכרה, זאת אומרת, חס וחלילה, לא באמת, אבל ככה הגדרתי את זה, פשוט הייתי בלי הכרה, לא ידעתי מה נסעתי, כן, הלכתי כל יום לעבודה, כי היינו צריכים את הכסף, אבל מעבר לזה, באמת לא עשיתי כלום. היה חורף, והגעתי מהעבודה, את התיק זרקתי ליד הכניסה, גם את הנעליים, ואם המעיל הייתי נכנסת למיטה, כי היה לי כל כך קר, אז הייתי נכנסת קודם למיטה עם הבגדים, עם המעיל, עם הכל. אחרי שהייתי קצת מתוששת ומתחממת, אז הייתי מצליחה להוריד את להתחיל להוריד את השכבות. בעלי היה מכין לי משהו לאכול, כאילו כל יום זה היה מה שלא סבלתי היום, אז פתאום התחלתי לסבול מחר, כלומר, הגחמנות וכל הדברים האלה של השליש הראשון, הם היו עוצמתיים מאוד 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 מאוד, כמו הפתיחות הידועות של לאכול לעוגת קרם עם מלפפון חמוץ וכאלה שטויות. היה לי מאוד 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 קשה עם זה, עוד שנה אחרי לידה, עוד הייתה לי רגישות על לכל מיני ריחות. אז מה שהתאים לי לאותו יום הוא איכשהו היה מארגן לי. וזהו, אז פשוט תזהה למה אתה לא חשבת על זה, לבוא ולהגיד לה לא נוח לי עם זה שאני נשארתי המוציא והמביא. אני רוצה לשאול אותך אם את מוכנה לקחת על עצמך חלק מה... זה, אני אגיד לך, זה מאוד מאוד טוב. עכשיו, אם אתה לא יכול לעשות את זה כי אתה מפחד, אולי עדיין עצבנית וקצרת רוח בגלל ההיריון, או שהיא לא יודעת, בעיקרון זה לא, זאת לא אמורה להיות בעיה, לבוא פרונטלית ולהגיד לה, כמובן לא בכעס ולא במה את יושבת רגל על רגל ואני אהבת שלך, לא בככה, אלא להגיד, יהיה לי כיף אם נתחלק בכל דבר. סוג של אמירה כזאת. אם זה לא הולך לך או שאתה רוצה ניסוח מדויק, תפנה אליי עוד פעם. שלום רב לך יהודית. מה עושים עם ילדה בת 10.5 שכל יום רוצה להתחפש למשהו אחר ולא מרוצה מהתחפושת ומהתכנון הארוך והממושך וההשקעה האינסופית שהשקענו בחומרי גלם ובעיצוב תחפושת? באותו יום היא הייתה מאוד שמחה, אבל מיד למחרת היום היא שינתה את דעתה. ונותנת לי hard time מאוד מאוד, כי אני לא כל כך טובה בעיצוב ובעבודה עם הידיים. היא אומרת שכל האימהות יושבות לילות כימים ומעצבות תחפושות שעין לא ראתה ושמש לא זרחה, ככה כתוב פה, לא יודעת מה הקשר. ורק אני בטלנית, והיא לא מרוצה ממה שאני מפיקה, וכשאני אומרת לה, אז תעשי לך לבד מה שאת רוצה, היא אומרת, אבל אני רק בת 10.5, ועדיין זקוקה לעזרתך, אף ילדה בכיתה לא מכינה לעצמה תחפושות לבד. האימהות הן אלה שיושבות ועושות. היא ילדה מאוד גחמנית, היא כמובן ילדת סנדוויץ', אם לא ניחשת עד עכשיו, וכל פעם אומרת, לא טוב לי בבית הזה, הייתי רוצה בית אחר, וכן הלאה וכן הלאה. אמירות מאוד מאוד קשות ומפחידות ומטרידות. אודה לך מאוד אם תתני לי הנחיה כלשהי, כמה שאת יכולה במסגרת זמנך המצומצם, ואודה לך מאוד מאוד מראש, ושיהיה לך פורים שמח, לך ולכל משפחתך, קרי לי בבקשה, יעל. תראי, אז קודם כל הייתי עושה פה איזושהי הבחנה, כלומר הייתי מבדילה בין זה שהיא ילדת סנדוויץ' ומקשה עלייך כל השנה, לא רק בפורים, וגחמנית, ואומרת דברים מטרידים, כמו לא טוב לי בבית הזה. כאילו שאלת שאלה נקודתית על פורים, אז בואי נשאר בפורים. תראי, אומרים... יש איזו אמרה, אני לא יודעת אם זו אמרה חסידית או לא חסידית, או... האדם נמצא איפה שהמחשבות שלו נמצאות. ואני מאוד מתחברת למשפט הזה, מאוד מאוד. ובאמת חושבת שאדם נמצא איפה שהמחשבות שלך, איפה שהמחשבות שלו נמצאות. עכשיו, היא... מצליחה לשאוב אותך לאן שהיא רוצה בגלל המחשבות האלה, כן? כי את אומרת לעצמך, נכון, אני באמת לא אמא טובה ואין לי ידיים טובות, ואמאות אחרות יושבות באמת עד אמצע הלילה ומדביקות וגוזרות ומקשטות ומאלתרות ומשתגעות כמה שרק אפשר וכו וכו וכו. ולא תמיד זה נכון. כלומר, גם, את יודעת מה? בואי נגיד שזה כן נכון. אמאות אחרות לא ישנות לפני פורים, ואם תקחי בחשבון שיש לכל אחת יותר מילד אחד, אז הן באמת לא עושות שום דבר, רק מתעסקות עם התחפושות ובהשקעות כמו שאת כותבת, שעין לא שמע ושמש לא זרחה. זה חרוז נחמד, אם כי אין כל כך קשר, אבל בשביל חרוז זה טוב. אז מה לעשות? את לא סוג כזה של אימא. וזה מה שביתך צריכה לשמוע. אני סוג כזה של אימא. ואני לא אשכח אף פעם את אותה אימא שלימדתי אותה, לעשות סתם ממכסה של קופסת נעליים, איזה מין פלקט כזה, גרזה כזאת, אתם יודעים, קרטון, שמושחל שם שרוך, ועל הקרטון כתוב זהירות, פצצה מתקתקת. כן, אז היא, זה היה תקופה עמוסה, והיא אמרה, כן, אני מאוד מאוד לחוצה ועצבנית, וזה לא משנה למה, או שהיא לפני לידה, או שאחרי לחתונה, או שלפני חתונה, כל אחת מאיתנו יש לה את התקופות האלה, שרצוי שלא יתקרבו אליי. אבל אנחנו מסתירות את זה, אנחנו מתביישות עם זה, אנחנו לא מסכימות לשיראו את זה, כי למה? אני צריכה כל הזמן להיות האמא הטובה, האמא המכילה, האמא הנותנת, האמא שהיא שם ולא משנה מה השעה ומה התנאים, ואם ילדתי לפני שעה או ילדתי לפני שבוע, או שהבת שלי ילדה, או כל מיני דברים משתנים. לא, אני האמא האולטימטיבית, שאף פעם אסור להגיד, ככה אני וזהו. Take it or leave it. אז זה מה שאת עכשיו צריכה לעשות. מבחינתי, תקחי לך, תתחילי עם זה. תשימי שלט על עצמך. אני אמא עם ידיים שמאליות, או איך שתגדירי את זה, או עם ידיים בינוניות נורמליות. אני למשל את עצמי לא מגדירה כידיים שמאליות לגמרי, אבל גם לא כידיים ימניות מי יודע מה. והקטע העיצובי והיצירתי הוא בהחלט לא זה. אני יודעת כן, שאם ישימו לפניי, נגיד בחוג אומנות, אבל אומנות אמיתית, לא מה שבחוגי אומנות כאלה מצויים, אלא איזשהו משהו אמיתי באמת, כן, הייתי יכולה להפיק יצירת אומנות. בהחלט שכן. אבל אני לא יכולה ללכת ולאסוף את החומרים, ולזה תמיד יש לי דברים יותר חשובים. אז ככה, ברגע שאת תתלי על עצמך, אפילו ב-10, כלומר בשתי עיניים, כן, שאף אחד לא בבית, תתלי על עצמך את השלט הזה, אני לא אמא עם ידיים שישב לילה שלם ואגזור כן, אז את תסכמי עם עצמך שאת לא אמא שתשב עד אישון לילה או עד אור הבוקר ותגזור תחפושת ותגזור נערות ותדביק ותעשה כל מיני קונצים, ומחורת היום הילדה תגיד לא, זה לא מה שחשבתי, אני לא אוהבת את זה, זה לא מה שרציתי, ותתחיל לבכות, כל הילדות באות כאלה יפות ומושקעות, ורק אני באה כמו איזה מסכנה, ואני מכירה היטב את המניפולציות האלה. ועכשיו, תעשי לעצמך באמת, אם פנית אליי, בשיקול דעת, מה את יכולה לעשות כאן. כי להישאב לתוך הבור הזה שהילדה רוצה לשאוב אותך של רגשי אשמה ושל כל מיני מסכנות כאלה, רק אני המסכנה, כי לי אין אמא שיש לה אמא עד 120, אבל אמא שלה לא יודעת להיות יצירתית בתחפושות, ואני אגיד לכם את האמת, היצירתיות הזאת היא חמודה ומשעשעת, אבל לא פעם, גם בימינו וגם בזמנים עברו, אני כמו היום זוכרת שנכנסה איזו ילדה, להביא משלוח מנות להוריי עליהם השלום. והיא הייתה מחופשת בכזאת יצירתיות, שאף אחד לא זיהה למה הילדה התחפשה. וילדה די גדולה, וזה לא יפה לשאול למה התחפשת. מה, את לא רואה למה התחפשתי? לא, באמת לא ראינו למה התחפשה. ואז אמא שלי אמרה איזה מין משפט חמוד כזה, ושנים רבות צחקנו ממנו, בגלל שהיא אמרה את זה בחצי ביידיש וחצי בהונגרית, אז אני לא אוכל לחזור על זה פה, אבל זה היה משפט מאוד נחמד, כי באמת עמדנו כולנו ותהינו למה הילדה הזו התחפשה, מרוב יצירתיות, וזה חוזר על עצמו גם היום, ואת יכולה להגיד את זה לילדה שלך. לגופו של עניין, בואי תראי, היא בת 10.5, בואי תראי איך את באמת יכולה לפתור את זה. אולי את יכולה לקנות משהו יצירתי שיסביע את רצונה, אולי את יכולה לגייס איזה, אני יודעת, כן, באיזה שכנה, או מישהי אחר, את נגיד, הנה, אני עכשיו בקטע של גיאוץ, אז אולי את תגהצי לה, ואם היא יצירתית לטעמה של ילדתך, אז בעוד את תגהצי לה, או תופיע לה עוגה לפורים, או תעשי לה משהו אחר, אז היא תהיה מוכנה לשבת ולגזור ולהדביק. ואני גם, אני רק אגמור במשהו מאוד חמוד. הזדמן לי פעם להיות בחנות כזאת של אביזרי פורים בערב, כלומר בערב יום לפני תענית אסתר. כן, ממש כבר ברגע האחרון. נכנסה אישה צעירה. היא הייתה נראית לי לא בחודש התשיעי, אלא כבר בחודש ה-11. בלי עין הרע, קריסה הייתה בין שיניה, אבל בצורה כזו שרק פחדתי שהיא תלד שם בתוך החנות. והיא שאלה את המוכרת, שכבר גם הייתה עייפה ומרותה, אם יש לה כובע של אליהו הנביא, אבל זה, השעה הייתה 12:30 בלילה. זה היה כבר די מזמן, כלומר, אז החנויות של האביזרים לא היו כל כך מצויות תחת כל עץ רענן. היו כמה חנויות בכל שכונה אחת או שתיים, וחנויות האלה בערב פורים היו מפוצצות. ואותה אימא בחודש העשירי, או אני לא יודעת באיזה חודש, אז צפרו בחודשים, לא בשבועות. כל עוד נשמתה ירדה באישון לילה לחפש כובע של אליהו הנביא, ואותה מוכרת אומרת לה, חמודה, למה נראה לך שאני זכיתי לראות את אליהו הנביא? גם המוכרת הייתה, לכאורה הייתה צריכה לענות לה, לא, אין לי כובע, או יש לי כובע של אליהו הנביא. אבל היא גם הייתה כבר בסוף סוף היכולות שלה. והיא אמרה לאותה אמא, תגידי, ככה אני נראית לך שאני זכיתי לראות את אליהו הנביא? והיא אמרה את זה בידיים פשוטות קדימה כזאת, ובהבעה של תחנונים כזה, למה את חושבת שאני ראיתי את אליהו הנביא? לא ראיתי אותו, אין לי מושג איזה כובע היה לו, וכאילו, תרחמי עליי ותרחמי על עצמך. וזהו, והיא כל כך צדקה, כי כל כובע שהייתה לוקחת, יכלו להגיד על זה שזה הכובע של אליהו הנביא, כי מה? מי ראה את אליהו הנביא? אוקיי, אני לא מתכוונת לכובע של קאובוי, או של, אני יודע את כל הדברים האלה, אבל... אז הרחבנו את הדיבור כאן בשביל לייצר איזושהי קונצנזוס. איזושהי קונספציה על כל הדבר הזה ששמו תחפושות, מתנות, משלוחי מנות, עיצובים, רעיונות. אני יכולה לשבת פה שבוע ימים ולספר לכם את כל הסיפורים עלי אדמות שכבר שמעתי הזויים לגמרי וחצי הזויים ששמעתי על כל הנושאים האלה. איך שמשלוחי מנות נפלו על הרצפה, וסיפור אחד אני כן צריכה לספר לכם. אז זה אפרופו יולדת, כן? אמרתי לכם בתחילת התוכנית, שאחת הנכדות שלי ילדה בת השבוע, למזל טוב. וסיפרה לי את זה גם איזה צעירה אחת, וגם ילדה בערב פורים, או לא בערב פורים, לא יודעת מתי ילדה, ואחים ואחיות שלה החליטו לשלוח לה משלוח מנות, עם המתנת לידה, שזה היה כיסא גבוה לתינוק. ועיצבו את הכיסא הגבוה הזה, כל אחד יודע מה זה כיסא תינוק, הייצ'ר כזה, עיצבו אותו ועטפו אותו עם צלופנים, מושקע וממתקים, וכל כמו שמעצבים מתנה, אבל המתנה הייתה מאוד מסיבית, כי זה היה כיסא גבוה לתינוק. ושלחו את זה בפורים, או יום לפני פורים, והאחים והחיות של אותה יולדת מתפלים לשמוע שהיא לא מגיבה למתנה. לא תודה, לא איזה יופי, לא כלום. טוב, התחילו לגשש וזה, בקיצור. כל העיצוב של ההייצ'ר הזה, של הכיסא הגבוה הזה, המשלוחן הצליח כמובן, וזה קורה כל הזמן, להפיל אותו ולא נכנס לו לאוטו, וכל המשלוח המפואר הזה, כן, כל העיצוב הזה פשוט נהרס. אז הוא לקח, היה שם גם בובות פרווה ווואפלים, וכמו שמעצבים מתנה. אז הוא אסף את כל מה שהתפרק, דחס את זה לתוך המושב של הכיסא, והביא את זה לכתובת. אז הם חשבו שמישהו זרק כיסא מקולקל, הרי בערב פסח זורקים מהבית דברים שהם חצי שבורים או שבורים, ובאמת בעניין של כיסא גבוה, תמיד יש איזה משהו שבור, אבל הכיסא נראה בסדר. לא פעם אני עצרתי, כי לילות סדר לפעמים אני צריכה 4-5 כיסאות גבוהים. אז אני רואה כיסא זרוק, והוא נראה לי ממש טוב, עד שאני מגלה שפה שבור ושם שבור. בקיצור, אותה יולדת ראתה את הכיסא זרוק כמה ימים בפתח הבית, מזל שלא זרקו אותו לפח. והיא חשבה שזה בכלל אצל של השכנים, כי הייתה אצל ההורים שלה, היא הייתה עדיין יולדת. וכולם חשבו שזה השכנים, זרקו לחדר מדרגות כיסא, עד שבאו ושאלו, למה את לא אומרת תודה? שלחנו לך כיסא. אז אני שוב חוזרת, המשלוחן, שהיה אמור להעלות את הכיסא ברוב פאר והדר לכתובת, פשוט התפרק לו הכל, הוא אסף את כל מה שהתפרק, כולל הצלופנים, כולל כל מה שהיה שם, דחס את הכל לתוך המושב של הכיסא, וזרק את הכל בפתח הבית. ואף אחד לא חלם שזאת מתנה, שזה משהו מעוצב, שזה משהו שהוא שלך בכלל. כן, זה סיפור אמיתי. אז זה לגבי כל להשתגע הזה. וכל שנה אני פה חוזרת על משהו שאמר מישהו. המן שוכב בקבר וצוחק. איך כל עם ישראל משתגעים? כן, אז במקום כן, המן פשוט אומר, הנה, זה הדבר הכי טוב שיכולתי כאילו להתנקם ביהודים, תראו מה קרה. משלוחי מנות ותחפושות ובחיות, וזה כן יפה וזה לא יפה, וכן הגיע ולא הגיע והתפרק וכו וכו וכו. אז בזה בעצם עניתי לכל אלה שבאמת משתגעות עם זה, ויש לי רק נחמה אחת. לכל אותן אלה שכתבו לי, אין לי, אני לא יכולה לעמוד בתחרות עם גיסתי, עם גיסה א' או גיסה ב' או גיסה ד', וכולן יותר מוכשרות ממני, ולא יודעים מה לקנות להורים, וכל שנה זה כן מצליח וזה לא מצליח. הרי כל שנה אני צריכה לדבר על הנושאים האלה, ולדבר ולדבר ולדבר, וכאילו בסדר. איך אמרה לי פעם מישהי? את עשית שלך, את תדברי, וכל אחד איכשהו יסיק את המסקנות לפי יכולתו. דבר אחד יש לי כן להודד אתכם, שזה בדרך כלל נגמר אחרי שנה ראשונה. שנה ראשונה מאוד מחפשים להפציץ את ההורים, את המחותנים, את הגיסים החדשים, את כל זה. וכן, מסיפור לסיפור, הסיפורים שלי רק צומחים. אז אמרה לי פעם מישהי גרושה, שבאה כדי שאני אעזור לה לפתוח פרק ב'. אז היא אמרה, את יודעת מה? אחד הדברים שגם מרתיעים אותי, שאני אצטרך להרשים עוד סט של הורים וגיסים וגיסות, ולהתחיל להכיר משפחה חדשה, ולהרשים אותם ביכולות שלי, במיומנויות שלי, וכו וכו. אז זה מה שרציתי לומר לך. תשמעי מה הילדה שלך אומרת, אל תשאבי לקטעים של אני אמא עלובה ולא יכולה לספק את הילדה שלי, אלא תשתדלי להגיד לה, תראי, אני סוג כזה של אמא, אבל זה לא מפריע באמת לעזור, לנסות לעזור לה. כמו שאמרתי, אם יש לך איזה שכנה מוכשרת, אם יש לך איזה אחות מוכשרת, אז תעשי איזה טרייד אין, את תבשלי לה, והיא תעשה לה תחפושת לפי רצונה. אם היא כן יודעת לשבת על זה שעות, ולהפיק איזה משהו שעין לא ראתה, ושמש לא זרחה. שלום רב לך יהודית. אני היום לא עושה כנראה הפסקה למוסיקה, כי אני פה גם באווירה פורימית כזאת, ומדברת הרבה על כל מיני דברים ומעריכה, אז אולי נוותר על המוזיקה, אולי לא, תכף נראה. שלום רב לך יהודית, אבקש את עזרתך, ובכן אני חמות למספר קלות, וכן בנות, וכולם רוצים לשמח אותי במשלוח מנות. זאת סוגיה ידועה ועתיקה כימי המגילה. אוקיי, יכול להיות שזה עתיק כימי המגילה, לא יודעת. ובכן, אני ובעלי לא זקוקים לכל מיני המתיקה אלה, לכל השוקולדים ולכל מה שילדינו האהובים מרעיפים עלינו. ועל כן, אני נוהגת מיד בו במקום להלל ולשבח את המשלוח, אבל מיד אחרי זה תורמת אותו למי שבאמת זקוק לו ויכול להפיק ממנו את כל התועלת. תורמת זה לא אומר לזרים, אלא אם שלחו לי, לדוגמה, קערה ענק של סלט, שאין מצב שאנחנו נגמור אותה, וגם בסעודה לא גמור, אני לוקחת את כל הקערה ונותנת, למשל, לביתי שיש לה משפחה גדולה, ותוך שנייה ייגמר הסלט. ואומרים לי שזה לא יפה ופוגע ומעליב, כי מי שהכינה את הסלט רוצה שאנחנו נהנה ממנו. אבל איך אני ובעלי יכולים לאכול לבד קערה מלאה סלט, ולא בטוח שהסלט הזה בדיוק לטעמנו? אני גם לא מבינה את מי שמביא לי קערת ענק מלאה סלט, מה אני אמורה לעשות עם כל כך הרבה סלט. אני שמה אותו על הסעודה, אבל לא תמיד גומרים, כי אני עצמי מכינה סעודת פורים כיד המלך. שאלתי אלייך, האם זה בסדר לחלק אחרי המשתה את כל מה שנשאר, או שאנחנו צריכים להתיימר, לאכול את זה בכוחות עצמנו? מיותר לציין שזה לא יכול לקרות, וזה פשוט הולך לפח. מה דעתך? תודה רבה לך וכל טוב. שמי האמיתי הוא נעמי, ואולי המכתב הזה יהיה לתועלת לעוד הרבה סבתות שמתלבטות כמוני. כן, ידוע ומוכר וחביב. ואני אגיד לך, אני מגדירה את זה, כי אני זוכרת את זה טוב מאוד כשאימא שלי עשתה את זה, ואני גם עושה את זה. אז אני זוכרת את התסכול שעבדנו והבאנו לאימא כל מיני דברים מושקעים, אבל רק אימא ואבא כבר היו בבית, והם לא יכלו לגמור את כל הכמויות האלה. ואצל אימי, עליה שלום, דקה אחרי פורים כבר התחיל פסח, וכל מה שהיא רצתה זה לצמצם כמויות. כן, כאילו בסוג של אכלו כבר בערב פסח רק לחם ומים, סוג כזה, כאילו העיקר שלא יהיה לי כלים ולא יהיה לי קופסאות ולא יהיה לי סירים ולא ולא ולא. כן, אני לא יודעת אם הייתה ככה בצעירותה, כי אני נולדתי, הם כבר לא היו כל כך צעירים. על כל פנים, אני זוכרת את זה היטב מהצד הזה וגם מהצד הזה. ואני מגדירה את זה כמשהו ששניהם צודקים. צודקת הסבתא והסבא שאומרים, אין לנו יכולת לגמור וחבל. למה שאני לא אעביר את קערת הסלט לאותה משפחה, ושזה בסך הכל אחיך או אחותך, של מכינת הסלט, והם ייהנו מזה ויוכלו את זה ויברכו אותך. בעוד שכאן זה יתגלגל במקרר, אנחנו לא יכולים לגמור כמות כזאת, וחבל. אז אני באמת, זו שאלה מצוינת, ותודה רבה לך נעמי שאת הבאת את זה, שהצפת את זה, כי כאן אני כן פונה כאילו לאותה אחת, כן, שהכינה את הסלט או את המטבלים או את החלה, או את העוגה, או את ה... לא יודעת מה, הכל כך מפוארת ומשוכללת, אבל לא מתאימה לסבא וסבתא. לא מתאימה, מכיוון שהם לא יכולים לגמור את זה. למה שזה ילך לפח? את צריכה לשמוח שסבתא במקום טעמה את זה, בדקה את זה, היללה את זה, שיפחה את זה, ונתנה את זה לגיסתך. שגיסתך תהנה, ושם יגמרו את זה תוך שתי דקות. ואני מאוד 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 מזדהה עם זה, כי אני בדמיון רואה את, נגיד את ביתי, שהיא בלי עין הרע מטופלת במשפחה גדולה, הולכת הביתה עם פשטידה גדולה וטעימה ויפה בטירוף, ואו עם סלט, או עם עוגה מושקעת, או ואו ואו. וליהודים הייתה אורה ושמחה. בעוד שכאן אצלי אין לי מה לעשות עם זה. אני ובעלי לא יכולים לגמור את זה. להתחיל להחסן את זה ולהקפיא את זה ולהפשיר את זה. הלו ערב פסח. אני גם רוצה לצמצם כמויות. אני הבת של אמא שלי. עכשיו אני לא מעוניינת למלא את המקפיא בפיצוצים של כל מיני דברים. אז קחו את זה לתשומת לבכם ולא להעלב ולא להיפגע, לא בצד הנותן ובטח שלא בצד המקבל. אבל אני בהחלט מסכימה שיש בזה משהו, כי אני עוד זוכרת את התסכול שהיה לנו שבאנו לאמא כל מיני מעדנים ומטעמים, והיא על המקום כן מאוד עודתה וכן מאוד שיפחה, אבל על המקום היה שינוע של למקום שיותר צריכים את זה ויותר השתמשו בזה. אז פעם אמרנו לאמא, את יודעת מה, תעשי זה כשאנחנו לא רואות. אבל זה גם לא היה כל כך מעשי, למה? כי מה? באה המשפחה מירושלים לשמוח בשמחת פורים. אז איך זה יגיע אחר כך לירושלים? אם נתתי להם את זה כאן ועכשיו, הם בעוד זה ארוז יפה ומסודר, אז הם לקחו את זה לירושלים וסמכו. ולכן אני אומרת כאן בפעם האלף אלפים. אתם מביאים משלוחי מנות לסבא וסבתא, או להורים שכבר רוב ילדיהם או כל ילדיהם פרחו מהקן, תביאו בשכל. הם לא צריכים פשטידה ענקית שלא אי אפשר לגמור אותה בסעודת פורים, ואם היא לא נגמרה, אז מה לעשות איתה, כן? אוקיי, הבאתם, שמו על השולחן, שיפחו והיללו, טעמו, אבל עוד אנשים הביאו, וזה נשאר. אז מה, את רוצה שעכשיו סבא וסבתא המסכנים יעשו עם זה? אז או שתקחי זה עד בחזרה הביתה ותהנו מזה, או שאם יתנו את זה למישהו אחר מהמשפחה ומהמסובים, אז אל תעלבי. אני באמת קוראת לכן, בנות, לא לקחת את זה אישי ולא לקחת ללב, בין אם אתן קלות, בין אם אתן בנות, בין אם אתם גם וגם, אבל תחשבו בהיגיון. ואני אסיים במשהו שסיפרתי כבר פה הרבה פעמים, כי כנראה שהדבר הזה חוזר על עצמו. כן, אני עצמי הרבה מתמודדת עם הסוגיה הזו, הרבה אישית, כן, כי קלתי היקרה עמדה שעות והכינה קערת סלט מדהימה. כל הקלות שלי, כך זה יצא, לא שבחרתי כאלה קלות, אבל כל הקלות שלי יש להם ידי זהב. אפרופו, אותה אחת שמחפשת מישהי שיש לה ידי זהב, שהבת הקטנה שלה תהיה מרוצה מהתחפושת, כל קלותיי בעלות ידי זהב. ככה זה יצא, ממש ככה. אז היא עבדה שעות על קערת סלט מעוצבת, והרטבים מוכנסים בתוך כאלה חצאי גמבות. שנה אחת זה בתוך חצאי גמבות, ושנה אחת זה בתוך מין דקורציות אחרות. פלא פלאים. אבל אין מצב שאנחנו נוכל לגמור את הקערה הזו שעדיין טריה וטעימה. זה יעמוד שבוע, זה כבר לא יהיה זה. אז מה יש אם אני בנוכחותה, או שהיא תיקח את זה חזרה ותהנה מזה, אך כמה שאכלו אכלו, בסעודת פורים, ואת השאר שיהיה לך שכל, תקחי את זה בחזרה, כי את יכולה להבין שלנו אין מצב שאנחנו נאכל את זה, אין מצב. אז אנחנו אולי נאכל מזה עוד פעם אחת, אבל בסופו של דבר כל אחד אוהב סלט טרי, ואז גם הוא במיטבו וכו וכו. אז צריך לחשוב על הדברים האלה. ורק לסיום, הרי גם דיברנו בתחילת התוכנית על זקנה יפה, אז הייתה שנה אחת שאחותי לקחה את עניין משלוח המנות להורים לידיים, וארגנה משהו מאוד יפה. להורים שלי אז היו כבר עשרות של נכדות נשואות, עשרות. והיא אמרה להן, נכדות יקרות, תתארגנו ביניכן, מפורים עד פסח, זה כ-30 יום. וכל אחת שתכין בחמגשית ארוחת צהריים, בחמגשית שאפשר לחמם במיקרו, לסבא ולסבתא. כדי שלסבתא לא יהיה, אני מדברת כבר גם על גילאי 80, ונמלא לה במקפיא חמגשיות זמינות, ואם כל אחת צריכה להביא חמגשית אחת, אז היא במתח תהיה מהמיטב שבמיטב, וגם סבא וסבתא יהיה להם כל יום גיוון, כי סבתא היקרה, כמו שאמרתי, דקה אחרי פורים, כבר אצלה היה פסח, אז כבר לא היה צריך גיוון, וכבר לא היה צריך כל מיני, אכלו מה שיש, וכל מיני קומבינות, ואבא עליו השלום כן היה מפונק באוכל. אז ככה זה יצא הכי טוב, כי כל נכדה, ואפילו לא היו צריכים את כל הנכדות, וכנל היא ארגנה שחלק תבנה אוכל בחמגשיות, חלק תבנה עוגות, גם מסודרות במנות קטנות, כי סבא וסבתא לא מסוגלים לאכול, לגמור עוגה אחת שלמה, וכל הזמן לאכול אותה עוגה זה גם משעמם, וזה היה נפלא, אז קחו את זה לתשומת לבכם. מי שמתעסקת עם הדבר הזה, כן, ששולחים לה משלוחי מנות, שאין לה מה לעשות עם זה אחר כך, ולהעביר את זה על הנעלבים, אז תחשבו, לא, זה לא עניין של העלבות, וזה לא כל אחד יודע שיש רצון טוב, ויש כוונות טובות, אבל תחשבו בהיגיון, תחשבו בהיגיון, סבא וסבתא לא יכולים לאכול קערת סלט, שאני משערת שיש שם כ-4-5 קילו ירקות, אולי הם לא אוהבים כל כך הרבה כרוב, אולי הם לא עושה להם טוב לעיכול, לך תדעו, מה, כאילו איך את מצפה שקערת סלט ענקית, או כל דבר אחר, או פשטידה גדולה, תישאר. לא, עכשיו תתחילו להקפיא את זה, זה גם סיפור. אז זהו, הערכתי בזה מאוד, אני אקרא עוד מכתב אחד, אנחנו כבר ניפגש אחרי פורים, אז כבר לא יהיה מתי להתעסק עם הדברים האלה, עד שנה הבאה אם ארצה השם. ותראו, כאן יש לי דווקא מכתב הפוך. שלום רב לך יהודית, אני סבתא כמוך ומערכת רבת מעללים. יש לי בעיה, ילדיי בלי עין הרע מטופלים, סוגריים, לא זו הבעיה חס חלילה, ואחרי סעודת פורים פשוט משתלטים לי על המטבח ועל הסלון, רוצים לארגן לי ולעזור לי ולפנות, ועושים לי רק יותר עבודה, כי יש לי תכנון ויש לי סגנון איך לפנות ואיך להתגבר על כל הבלגן. מיותר לומר שמזה שנים רבות אני משתמשת אך ורק בחד פעמי, ואני יודעת את הסדר שלי, והייתי מאוד מעדיפה שילכו הביתה וישירו הכל כמו שזה. אבל הם מעדיפים לסדר לי את הבית, במרכאות. ואחר כך אני לא מוצאת כלום, או שפתאום מוצאת במקרר מחלים דחוסים עם מין בשינו מינו וכו' וכו'. בתור אחת שמערכת וסבתא רבת מעללים כמוני, אני מקווה שאת מבינה על מה אני מדברת. איך אני יכולה לגרום לילדיי שפשוט יגידו כן תזכו לשנה הבאה וילכו לביתם בשלום, ואנחנו כבר נשאר לפנות ולסדר בסדר ובטוב טעם. יש לי עזרה למחורת פורים בשביל שטיפות וכאלה דברים. מאוד מודה לך על העזרה, ושוב, בהחלט אני יודעת שאפשר לקטלג את זה בהלוואי שאלה יהיו הצרות שלנו, אבל כל שנה יש לי מזה אגמת נפש, כי כמו שאמרתי לכם, רק מכפילים לי אחר כך את העבודה. תודה רבה לך, קראי לי בבקשה ציפי. גם סוגיה מסוגיות הפורים, הילדים של ציפי לא מרגישים בנוח ללכת הביתה ולהשאיר לה את כל הבלגן. אבל זה שוב דבר שכל סבתא מכירה אותו. הם מורידים, ואו שהם זורקים דברים שהיא לא רצתה לזרוק, או שהם לא זורקים דברים שהיא כן רצתה לזרוק והיא מגלה אותם פתאום במקרר, או שהם, אני מכירה את זה כמובן מצוין. מכירה את זה מאוד. ולכן עשיתי הסכם עם הילדים שלי. וזה עובד מאוד יפה, אולי זה יעבוד גם בשבילך. הם לא ילכו הביתה וישאירו אותי עם כל הבלגן. אבל אני הגבלתי להוריד מהשולחן. אז מכיוון שגם אני כמובן הכל חד פעמי, אז את כל השאריות של האוכל שמים במטבח בצורה מסודרת, ויש לי מטבח גדול, ופשוט משאירים את כל השאריות בכלים המקוריים שלהם, אף אחד לא מאחסן לי, ואף אחד לא מאפסן לי, פשוט משאירים את הכל בכלים המקוריים. משלוחי מנות, כמו שאמרתי בשיחה, בתשובה הארוכה הקודמת, אני מחלקת כאן ועכשיו, אבל אני עושה את זה עדיין במהלך הסעודה. בריקודים, אחרי שאני רואה שזהו, כולם אכלו וסבעו והותירו, על זה אני בשקט עושה, בעיצומם של הריקודים, אני כבר אומרת את הפשטידה, זה ייקח, את הסלט, זה ייקח, את הכינוח שנשאר, זה ייקח, את העוגה, זו תיקח, ואני כולם לוקחים, אני אפילו מכינה לי מראש מחלים זמינים, וכל מה שהשאר הם פשוט שמים לי במטבח והולכים לחיים ולשלום. אז אולי זה גם יעזור לך. תגידי להם, כן, אבל עד כאן. אתם לא יכולים נפשית ללכת הביתה ולהשאיר את סבא וסבתא עם כל הבלגן. אז כן, תורידו מהשולחן, צדרו את הכיסאות. אני מרשה לכם, אני למשל מרשה את כל הכיסאות הספר לעלות בחזרה למעלה ולהוריד את המפה, אבל את כל השאריות ויחסונים ודברים כאלה, אז כמו שאמרתי, מה שאני רוצה לחלק, אני כבר מראש מסדרת ככה, וזה מה שעובד בשבילי. אולי זה יעבוד גם בשבילך, כי תראי, בסך הכל, אני יכולה להבין את הילדים שמאוד קשה להם, אחרי שאת הכנת את כל הסעודה וכל השמחה והססון, ללכת ולשאיר אותך עם הבלגן. אבל גם בזה יש הרבה מאוד גישות והרבה מאוד שיטות. יש לי פה שכנים בדלת, אנחנו כבר גרים פה ביחד למעלה מ-30 שנה, אנשים בגילנו, ובדיוק גם הם מערכים בגדול גדול גדול. והסגנון שלה באירוח הוא פשוט שונה לחלוטין. הגישה שלה, של שכנתי היקרה, אני מתארחת אצל ילדיי, אבל כי הדירות שלהם לא מספיק גדולות, לאירוח כזה מסיבי, וכו וכו, אז זה כאילו אני נותנת את האולם, והן מכינות הכל, ומביאות הכל, ומתמודדות עם השאריות, והן באמת לא עוזבות עד שהרצפה שטופה, הכל במקום, אי אפשר בכלל לראות שהיה פה משהו, וזאת השיטה שלה, וככה היא אוהבת, ואין מביאות הכל, וגם לוקחות הכל, אולי חד פעמי היא מכינה. אז זה עובד לה, וזה יפה, אין לי בעיה עם זה, אצלי זה לא יכול, כי בלי עין הרע, גם שלה מטופלות, אבל אצלהם זה כן עובד. אני חס עליהם, אני אומרת, כל עוד אני יכולה, אז זה מספיק עמוסות, ביתי צריכה להכין 8 תחפושות ומשלוחי מנות ולמלמדים ולגננות ולמורות ולמטפלות ולמה לא, אני לא צריכה לעשות את זה. אז אני עכשיו יעמיס עליה גם סעודת פורים, אז כל עוד אני יכולה, אז אני עושה את זה מאלף עטף. אבל ושכנתי היא בדיוק בגילי, לא, אנחנו לא סקנות, ויכול להיות שהיא אפילו צעירה ממני בשנה שנתיים, אבל זה עובד בשבילה. אז לכן אני אומרת, כל אחד, איך שתגעים, זה באמת מפריע לך, ואני יודעת שזה יכול להפריע, כי את רוצה לדעת מה יש לך במקרר, את לא רוצה שיכניסו לך למקרר ככה מהר מהר מכל הבא ליד, אחר כך את לא יודעת מה יש לך שם ומה אין לך שם, ודברים מתקלקלים. אז אולי תגבילי אותם, חבר'ה, תורידו מהשולחן, תעלו את הכיסאות למקום, אם צריך לקפל את השולחן, אז לקפל אותו, כלומר, לסגור אותו, עד כאן, הכל בסדר. מה שקשור לשאריות ואחסונים וכו וכו, זה שייך אליי. ופה הגיעה תוכניתנו לסיומה. הייתי פה בשמחה רבה, חודש אדר מצווה להרבות בשמחה, ובשבת היה לי קצת זמן לעיין, אז עיינתי וראיתי שזה לא מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, שלום וכל טוב, זה משהו תיאורטי. לא, אדם צריך ממש כל הזמן לנסות ולשמח את עצמו להשקיע בזה. זה לא איזה פתגם יפה שיש גם אנשים שתולים אותו בבית, כל מיני פוסטרים כאלה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. קראתי בספרי הקודש שממש צריך להשקיע בזה. היום אנחנו בתת אדר, אפשר עוד לעשות הרבה. אז שוב, הייתי כאן בשמחה, יהודית פוגל, הנה המספרים שלי, 0528-703-667-0367-4-7620, פוגל 22 שטרודל, 012.net.il, כל טוב, פורים שמח, שמח שמח, תתמודדו עם המשלוחי מנות, עם התחפושות, עם השאריות ועם השמחה, והמן, לא יודעת מה הוא עושה. איך פעם קלטי אמרה לי, אחת הקלות, כי הבדיחה הזאת, המן שוכב בקבר וצוחק, היא מאוד עתיקה. אז היא אומרת, איך יש לי כוח לצחוק כל כך הרבה? כבר שנים אני שומעת את זה. ואהבתי את זה, איך יש לו באמת כוח לצחוק כל כך הרבה? אז בואו נצחק אנחנו. והמן, מקומו, אתם יודעים איפה, ארורים כל הרשעים, ברוכים כל הצדיקים, וגם חרבונה זכו לטוב. כל טוב ולהשתמע.